אנחנו בפרק כ"א. ויראה באמת דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני אדוני, ויאמר אדוני אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם והגבעונים מבני ישראל המה, כי אם יתר האמורי ובני ישראל נשבעו להם, ויבקש שאול להכותם בקנותו לבני ישראל ויהודה. ויאמר דוד אל הגבעונים, מה אעשה לכם ובמה אכפר? וברכו את נחלת אדוני. ואמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש להעמיד בישראל. ויאמר, מה אתם אומרים אעשה לכם? ואמרו אל המלך, האיש אשר כילנו ואשר דימה לנו ונשמדנו מהתייצב בכל גבול ישראל, יותן לנו שבעה אנשים מבניו, והוקענו לאדוני בגבעת שאול בחיר אדוני. ויאמר המלך, אני אתן. ויחמול המלך על מפיבושת בן יהונתן בן שאול על שבועת אדוני אשר בנותם בן דוד ובן יהונתן בן שאול. ויקח המלך את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול את ארמוני ואת מפיבושת ואת חמשת בני מיכל בת שאול אשר ילדה לאדוריאל בן ברזילי המחולתי. ויתנם ביד הגבעונים ויוקיעום בהר לפני אדוני ויפלו שבעתם יחד והם הומתו בימי קציר קציר בראשונים בתחילת קציר שעורים. ותיקח רצפה בת היה את השק ותתהו לה אל הצור מתחילת קציר עד ניתח מים עליהם מן השמיים ולא נתנה ופשמה לנוח עליהם יומם ואת חיית השדה לילה. ויוגד לדוד את אשר עשתה רצפה בת היה פילג שאול וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו מאת בעלי יבש גלעד אשר גנבו אותם מרחוב בית שן אשר תלאום שם פלישתים ביום הכות פלישתים את שאול בגלבוע. ויעל משם את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו ויאספו את עצמות המוקעים. ויקברו את עצמות שאול ויונתן בנו בארץ בנימין בצלע בקבר קיש אביו ויעשו כל אשר ציווה המלך ויעתר אלוהים לארץ אחריכם. פרק מוזר קצת, כאילו לא סיימנו אותו, יש לנו כאן עוד איזה קטע שלא קראנו, אבל יש פה סיפור לא ברור, כן? אני אפילו לא שואל מה השאלות מרוב שיש כל כך הרבה שאלות. כל הפרק הזה הוא בעצם סוג של שאלה אחת גדולה. ובשבוע שעבר דיברנו על כך שאנחנו בעצם בפרק הזה, מפרק כ"א, אנחנו פותחים את פרקי הסיום של ספר שמואל, וממילא גם של חיי דוד בעצמו. יש כאן שלושה פרקים, או שלושה וחצי פרקים, שבעצם לאט לאט מתחילים לסגור את הספר ולסגור את חייו של דוד. אנחנו בהמשך נשאל למה הסגירה הסופית האחרונה שזוהי צוואת דוד לא, גם היא לא מופיעה בתוך ספר שמואל, עוד נדון על זה בהמשך בעזרת השם, אבל זה ברור שהספר הזה בעצם מתחיל לסגור סוגיות. והסוגיה הראשונה שנסגרת היא בעצם סוגיית היחס בין דוד לשאול. מערכות היחסים הללו שליוו אותנו במשך לאורך כל הספר, אנחנו נזכיר את הצדדים שבהם הלכנו, ואז מהמקום הזה בעצם ננסה להבין מה קורה כאן בפרק הזה. זה פרק קשה, זה לא פרק קל, אבל יש בו איזה היפוך לטובה, אפשר לומר. בסופו של דבר הוא יוצא לברכה. אם אתם זוכרים, אנחנו טענו לכל אורך הדרך שדוד מנסה, וחלק מהמקרים גם מצליח, לראות את עצמו כהמשך לשאול ולא כתחליף. דוד עושה כמעט כל מאמץ אפשרי כדי ליצור רצף שלטוני משאול אליו. כי דוד רוצה לייסד ממלכה כוללת, שכוללת בתוכה גם את מלכות שאול וגם את המלכות שלו, ולא בתור תחליף. ברגע שאתה תחליף, אז כמו שאתה החלפת מישהו אחד, אז מישהו אחר גם יחליף אותך. ברגע שאתה כולל את המדרגה שלפניך, זוהי מדרגה כללית. ולכן דוד עשה הרבה מאוד מאמצים, החל מזה שהוא לא פגע בשאול כשהייתה לו את ההזדמנות, המינוי של אבנר בנר לשר צבא, הברית שהוא קראת עם יונתן לפני שיונתן מת, האופציה שהייתה שדוד יהיה מלך ויונתן יהיה לו למשנה, ועוד מגוון, העובדה שדוד פוגע במי שמספר שהוא הרג את שאול, העובדה שדוד פוגע גם ברחב ובענה שהרגו את ישבוש את תלמידתו, כמעט דוד מספיל את אבנר, כמעט כל מעשה אפשרי עשה דוד המלך כדי לקחת אחריות וכדי להיות המשך לשאול. אבל זה לא נגמר בזה. כלומר, דווקא בגלל שדוד לקח אחריות על מעשיו של שאול, אז יש כלפ... וגם דוד הרי הוא גם משפחה עם שאול, יש להם ילדים, יש להם זרע משותף, יש להם נכדים, כן, בניו של דוד הם נכדיו של שאול, דוד הוא חתן, אז דווקא בגלל הדבר הזה דוד לקראת סוף ימיו נטבע לפרוע חשבון פתוח ששאול השאיר. מהו החשבון הפתוח? הפגיעה בגבעונים. עכשיו תראו, הפגיעה בגבעונים זה, 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 זה סוגיה מרתקת בפני עצמה.
זה פורט תיקון של שאול כאילו.
כן, כן. כלומר, דוד, תכף תראו מה קורה כאן, אבל דוד כאילו נטבע לתקן או לקחת אחריות על, 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 על מעשה שעשה שאול. ולא רק שדוד לוקח את זה אחריות, אלא גם דוד בעצמו, כאילו העם בעצמו נענש על זה. יש רעב 3 שנים. רעב של ימיהם זה רעב, זה גזר דין מוות פחות או יותר, וזה 3 שנים, שנה אחרי שנה ברציפות, זה משהו מטורף, אי אפשר בכלל להבין דבר כזה. זה לא כמו ימינו שיש 3 שנות בצורת, ואז מביאים מים מטורקיה, אני יודע מאיפה. כאן 3 שנות רעב, זה גזר דין מוות כמעט. ודוד דורש בהשם, מבקש, מה קורה? ובסוף מתברר שבעצם יש כאן איזה מין סגירת חשבון על הגבעונים. מה קורה עם הגבעונים? אני מזכיר לנו סוגיות ידועות בספר יהושע. מגיעים הגבעונים, תכף נבין את זה טיפה יותר, אבל מגיעים הגבעונים, והם הרי מהעממים כאן, ומהפחד שיהושע יקה בהם, הם מתחפשים, לובשים בגדים ישנים, לוקחים לחם מעופש, ובאים אל יהושע בטענה שהם בעצם הגיעו מארץ רחוקה, והם מבקשים חסות של, של עם ישראל, ויהושע נשבע להם, נכון? שלא יהרוג אותם. בואו נראה רגע, נזכר רגע בספר יהושע. בפרק ת' פסוק ח', כל הנקרא מפסוק ג', ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי, ויעשו גם הם הבעורמה, והלכו והצטיירו ויקחו שקים בלים לחמוריהם, ונודות יין בלים ומבוקעים ומצוררים, ונעלות בלות ומטולעות ברגליהם, וסלמות בלות עליהם, וכל לחם צדם יבש רק ניקודים, והלכו אל יהושע אל המחנה הגלגל, ואמרו אליו, אל איש ישראל מארץ רחוקה באנו, ואתה כרתו לנו ברית. עכשיו, זה תעוזה שאין כדוגמתה, וזה גם, הם הולכים פה על הקצה הכי אחרון. הם לא מבקשים חסות, הם מבקשים ברית. ובדיוק על הדבר הזה יש ציווי מפורש בתורה, שמה? שאסור לכרות ברית ליושב הארץ. פן, יסיתו אותך אחרי אלוהים. כלומר, הם מבקשים בדיוק מה שאסור לנו. ולכן ישראל מפחדים. מה? בדיוק, כלומר, הגבעונים הם שיח חוצפה. היו מונחות לפניהם שתי אפשרויות. שתי אפשרויות. אפשרות אחת, ללכת מכאן. ללכת. יותר נכון, 3 אפשרויות. אפשרות אחת, ללכת. אפשרות שנייה, להילחם ולמות. למות על קידוש השם. גם טוב. מהצד השני. לזכות את האויבים, למות על קידוש השם. זה חידוש של מדינת ישראל. עד מדינת ישראל, למות על קידוש השם זה היה שאנחנו היינו צריכים למות על קידוש השם. ברגע שקם מדינת ישראל, אנחנו מזכים את האויבים שלנו, שהם ימותו על קידוש השם. אנחנו, כשעם ישראל מנצח, אז מתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו מזכים אותם, מזכים המצווה. חב, מה? היה עליו השלום, הרב בנימין הרלינג, שנהרג בקרב בהר עיבל. אז מספרים שפעם היה במטווח, והמפקד אמר להם, 3 כדורים, לחם החופשי, אלה מטרות, אש. אז הוא אומר, מה זה הדבר הזה? 3 כדורים, הוא ממשפחה של ניצולי שואה. הוא צריך להגיד ככה, רבי יהוד, מכובד מתשוס. רבי יהודי, מכובד בעירייה, זה ככה, כבוד גדול. כל פנים, האופציה השלישית הייתה להיכנע, לבוא ולהגיד, אנחנו מקבלים על עצמנו את ה... להיות גרי תושבים וכו'. הם רוצים משהו אחר. הם רוצים ברית, חסות. ולכן הם מתחפשים. ואיש ישראל מפחדים, ואמרו שישראל אל אחיווי, אולי בקרבי אתה יושב ואיך יכולת לך ברית. ואמרו אל יהושע, בדרך אנחנו, ואמר להם, מי אתם מאין תבואו, ומוכרים לו את הסיפור הזה. באנו מארץ רחוקה, אנחנו רוצים להתגייר, שמענו את יציאת מצרים וכו'. והנה, ואתה כרתו לנו ברית, והנה הם מרים את הלחם וכו' וכו'. ויעש להם יהושע שלום, ויכרות להם ברית לחיותם, לדאוג להם לחיות, לפרנס אותם. כבוד גדול, עם ישראל. קצת ככה מתלהב, רואים שיש פה איזה עם ששמע לנו והגיע מרחוק, זה מתלהבים מזה, אבל אחרי 3 ימים התגלה התרמית. עכשיו, רבותיי, יש את כל הסיבות המשפטיות למה לבטל את ההסכם הזה? זה גם נגד, זה כאילו מתנה מה שכתוב בתורה, כי בתורה כתוב שאסור לכרות להם ברית. וזה גם, הם גם רימו, וזה הכל היה בשבועה. ובכל אופן, וזה מה שהעם ישראל רוצה, כן? עם ישראל רוצה להרוג אותם, אבל אמרו כל הנשיאים ולכל העדה, אנחנו נשבענו להם באדוני אלוהי ישראל, ואתה לא נוכל לנגוע בהם. וכאן בעצם בפרק הזה, בפרק ט' בספר יהושע, אנחנו למדים על ערך השבועה של הכלל. או למדים על הערך שנקרא חילול השם. חילול השם. שהוא ערך שגובר על כל הערכים האחרים. כן? אין מקיפין בחילול השם, ואין ויתורים בחילול השם. אז נכון שיש כאן, הם עבדו על עם ישראל, ונכון שזה גם נגד אפילו צווים מפורש בתורה, כריתת ברית, אבל אם עם ישראל יפר את השבועה שלו, הדבר הזה הוא חילול השם, ולכן עלול להיווצר מזה נזק עצום. עכשיו, זה שיקול מאוד מאוד מרכזי, ולמד את זה מיד תחת הדרך. התפקידו של עם ישראל, נקדש את שמך בעולם. בוודאי, לא יכול להיות, בטוח. בטוח שעל פי השיקולים ההלכתיים המקובלים הרגילים, זה הסכם בטל ומבוטל. זה מזויף מתוכו ההסכם הזה. זה מה שקוראים מקח טעות, נכון? מקח טעות, הסכם בטל. אם אני אומר לך, תשמע, בוא, תנקור לי אוטו, ואני עושה איתך הסכם, ואז אתה מביא לי, ברור שאתה מביא לי קורקין, אתה שמת עליו איזה קרטון של אוטו, אז ברור שההסכם הוא בטל ומבוטל. אז גם פה, בטל ומבוטל. אבל מהחשש, המת ההלכתי, נקרא לו, המת ההלכתי של חילול השם, עם ישראל עומד מאחורי ההתחייבות הזאת. אמרתי, זו סוגיה מורכבת, גם בימינו, אני חייב לומר לכם, שאנחנו הרי עובדים נבואה שהוא צריכה לדורות, אין לנו, אנחנו לא יודעים לפרש את המציאות בעיניים נבואיות כי אין לנו נביא, אבל אפשר לתת כיוונים, כיוונים מסוימים. בעיניי אחת הסיבות שהיינו צריכים לחזור ללבנון לסיבוב שני, כל כך כואב, הייתה הפרת ההבטחה לאותם גויים שהיו איתנו. לאותם גויים שהיו איתנו, היו שם שתי בעיות. א', בעיה אחת הייתה שקראתנו ברית עם נוצרים. הרי הצדל היה מורכב כולו מערבים נוצרים. מדינת ישראל קוראת את ברית עם נוצרים, שיגנו על יהודים, זה בעייתי. וזה קורס פעם אחרי פעם. הרי זה קרס גם בלבנון הראשונה עם הפלנגות, שהם גם כן היו בעצם ערבים נוצרים וקרטו איתם ברית, והכל התרסק לנו בפרצוף. וגם בצדל, שגם כדי הצבא בעצם נוצרי. אז זה, אבל אחרי שכבר קראת ברית עם, עם הנוצרים הללו, אז עכשיו יש חיוב להגן עליהם. ובגדול הרי הם הופקרו. וזה היה נראה שחוזרים לגבול ויהיה זה, ולא הרבה זמן אחרי זה חזרנו לסיבוב שני, ויודעי דבר אומרים שגם זה לא הסיבוב האחרון. היה... יהיה עוד גונגים בתוך, בתוך הסיבובים של הקרבות הללו. כן, אז מכאן למדנו את העניין המת ההלכתי הזה שנקרא הערך של קידוש שם וחילול השם. עכשיו, שאול פגע בהם. איך דרך אגב? איפה? לא, עם ישראל, כבר בספר יהושע, עם ישראל אמר, טוב, הם רימו אותנו, אנחנו נעשה אותם, ניתן להם פרנסה של חוטבי עצים ושם ומים. איך שאול פגע בהם? הכתוב כאן רומז לזה, ואנחנו קצת נפרש יותר מה שכתוב כאן. אומר אדוני אל שאול ואל בית אדמים על אשר מית הגבעונים, ומיד אחר כך הפסוק אומר, ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם, והגבעונים לא מבני ישראל המה, כי אם יתר האמורי ובני ישראל נשבעו להם, ויבקש שאול להקותם בקנותו לבני ישראל ויהודה. קודם כל חז"ל, אני אגיד כאן איזה הערה שלא קשורה לרצף של השיעור, אבל חז"ל עומדים מכאן, והגבעונים לא מבני ישראל המה, שזה קרה כאן. כלומר, הם היו תלויים ועומדים, האם הם גרי צדק או לא, וכאן, במקום הזה, כשהתברר שהם אכזרים, ולא ותרנים, ולא רחמנים, אז דוד הכריע שהם יישארו מחוץ לאומה, ולא יתגיירו. כי ישראל הם רחמנים בישנים וגומלי חסדים, והיה מן הראוי, אם הם באמת היו מקבלים עליהם את הקוד ההתנהגותי, הפנימי, של עם ישראל, הם צריכים להגיד, אנחנו מוכלים לשאול, על מה שעשה לנו. מה עשה להם שאול? בעצם, מתברר שיש כאן מעגל חיצוני, שכולל בתוכו מעגל פנימי שהוא עדיין לא פתור, ובתוך המעגל הפנימי הזה גם לדוד יש אחריות. גם הוא בעצמו אחראי. כלומר, אנחנו, יש כאן הרי שאלה, למה דוד צריך לחטוף את זה? נגיד שאול עשה איזה חטא, שאול עשה כנראה, זה לא היה החטא היחיד שלו, עשה הרבה חטאים. נוספים ברמת הממלכה. למה דוד צריך לחטוף את הדבר הזה עליו? שלוש שנים רעב, זה... הרי החיצים מופיעים על דוד המלך בעצמו. כנראה שיש כאן סוגיה שלא רק שאול השם בה, אלא גם לדוד יש חלק בה. ולכן האחריות מוטלת גם על דוד לפתור את הבעיה. מה הסוגיה? מה העניין? הבור השחור של ספר שמואל, החור השחור, הבור הנורא מכולם, זה חטא נוביר הכהנים. אין מי שלא היה קשור לעסק הזה ולא נפגע. כולם נפגעו. שאול נפגע, בוודאי, הוא נתן את הפקודה, דואג נפגע, בוודאי, הוא רצח במו ידיו, 85 כהנים, כהנים נושאי אפוד בד. הכהן, איך קוראו לו? אחימלך. מה? אביתר הכהן, נמלט, כן, אחרי זה הוא מודח, כן. אחימלך היה שם כהן. אבל גם דוד, אבל גם דוד בעצמו, גם הוא נפגע. מפני שאתם זוכרים, כשלמדנו את סוגיית נוביר הכהנים, ראינו שגם לדוד יש שם אחריות. ודוד לוקח שם אחריות. וכשהוא אומר לאביתר, כן, אחימלך הרי נהרג. אחימלך הכהן שהיה שם הוא נהרג, ואביתר בנו מצליח לברוח. אבל דוד אומר, כשאביתר מגיע אליו, דוד אומר לו, אנוכי סבותי בכל נפש אבי, בית אביך, לוקח על עצמו אחריות. כי בעצם דוד הגיע לנוביר הכהנים, סיפר לאחימלך סיפור שלא היה נכון, שהוא הולך בשליחות שאול, קיבל כתוצאה מזה מה? צידה לדרך וחרב, את החרב של גוליאת, וזה אפשר לדואג האדומי לתפור את הסיפור ולהפליל את אחימלך ואת נוביר הכהנים. ולמה שדוד עשה, ודאי זה היה גרמה, היה גורם בדבר הזה. גם דוד יש לו אחריות. נוביר הכהנים זה חור שחור. חז"ל אומרים לנו שמי שסיפקו מים ועצים לנוביר הכהנים, אלו הם הגבעונים. וברגע שנהרגו הכהנים בנוב, גם הגבעונים נפגעה להם הפרנוסה. ועל זה שחרון אף השם. זה נראה כל כך קטן, כל כך מינורי, זה פרט כל כך שולי בתוך הטרגדיה הנוראה של נוביר הכהנים, שעל זה מגיע הרעה, והתשובה היא כן. בגלל חילול השם שבדבר. עכשיו, זה מצטרף לרצף שלם של מעשים שאנחנו פגשנו בהם את שאול, שבו שיקולי הדעת שלו ביחס לממלכה, מה שכתוב כאן זה ששאול ביקש להקותם בקנותו לבני ישראל ויהודה. כלומר, יש כאן איזה משהו שמאוד מאוד מפריע ברמאות שלהם. הצדקות הפרטית של שאול, דווקא הצדקות הגבוהה שלו, של שאול, והרצון שלו לשמור על טהרת המחנה. שאול הרי מאוד מאוד עובד, נגיד פה איזה, נרחיב טיפת העירייה. הזכרנו כמה פעמים ששאול הוא צדיק מדוד ברמה הפרטית. מבחינת האישיות, הוא צדיק מדוד אפילו. ולכן רואים ששאול, את הצדקות הזאת, הוא מעביר למטה. ועם ישראל בתקופת שאול עובר איזשהו תהליך מאוד, יחד עם שמואל, מאוד מאוד מעניין של התנקות והתארות. אולי ספינת הדגל של שאול זה שהוא מתאר את הארץ מבעלות האוב, נכון? שאול מתאר את הארץ, כלומר הצדקות של שאול, היראת שמיים שלו פועלת, וזה מעשה הדגל שלו. הוא דואג שלא יהיו כל מיני סטיות הצידה לשאול באוב, וזה הוא מנקה את הארץ מבעלי האוב, זה ספינת הדגל שלו. זה מין מסע של טיהור ביראת שמיים. ובדיוק אותה צדקות של שאול לא מאפשרת לו לראות את הפושעים האלה, את הגויים האלה, בעצם הם גויים, גסי רוח ואיזה, מסתובבים איפה? ליד נוביר הכהנים. אז שאול פוגע גם בהם. בין אם זה בעקיפין, בין אם זה באופן ישיר, בפרק הזה משמע שזה בצורה ישירה הוא פגע בהם. הוא עיקה אותם. בקנותו לבני ישראל ויהודה, קנאת השם צבאות. כן, קנאה, אבל איזה קנאה? שמגיע מאיזה מקום? מהמקום הפרטי, של הצדקות הפרטית. ואילו אנחנו למדנו שהגבעונים, עם כל הכאב, עם כל הזה שהם באמת לא הקפופתי שלנו, הם לא הטיפוסים שלנו בכלל, אבל עם ישראל, יש כאן שבועת הכלל. שבועת הכלל, אי אפשר להפר אותה. ההפרה של שבועת הכלל, מה יאמרו הגבעונים? אלה נשבעים בשם, ואתם יודעים שכשנשבעים, זה נשבעים בשם השם. שבועה בשם השם, הכוונה היא, כמו שהקדוש ברוך הוא אמת, ככה הדברים שאני אומר הם אמת. כמו שהקדוש ברוך הוא קיים, ככה הדברים שאני אומר הם יהיו קיימים לעד. וכן על זה הדרך. אז שאול פוגע בהם.
הוא באמת היכה אותם לפי הפרק פה.
לפי הפרק הזה משהו שהוא היכה אותם. כתוב שהוא ביקש להקותם. בקנותו לבני ישראל ויהודה. כל פנים זה ברור שהם ספגו איזושהי מכה בין אם זה על זה שהוא הפסיק להם את הפרנסה, בוא נאמר ככה, הוא לא דאג להם, אחרי שהוא הרג את עובר הכהנים.
אדמים אשר המית את הגאולים.
כן, אבל איך, לא כתוב שהוא, לא כתוב איך הוא המית אותם. אפשרות אחת שהוא המית אותם, ברגע שעובר הכהנים נחרבה, הגבעונים בטח באו שאומרים לו, אין לנו פרנסה, אבל הם מצוין. תמותו ברעב. ולכן, מידה כנגד מידה, בא רעב על עם ישראל. לא,
דוד
לא
הסתייע בהם.
דוד לא היה לו חילול השם, אבל דוד היה לו חלק בעונה של נוביר הכהנים. דוד היה לו חלק בסיפור הזה של נוביר הכהנים, וכיוון שהיה לו חלק, אז זה תופס גם אותו. גם הוא נהיה חלק מהקלחת הזאת.
ואיפה היה פה חילול השם?
בנוביר הכהנים? כן, בנוביר הכהנים הייתה פגיעה גם בגבעונים, זה היה חילול השם. היה חילול השם גם במעשה עצמו, שהורגים 85, אבל גם
לגבי
הגבעונים, הם נפגעו. הם מחזיקים בכיס, הבטחה, חתומה, שבועת השם את יהושע, שהעם ישראל ידאג להם לפרנסה. עכשיו זו החלטה שניתנה בטעות, זו שבועה שניתנה בטעות, אבל זו שבועה! ואחרי שנוביר הכהנים מושמדת, אף אחד לא דואג להם. אז הם אומרים, זהו. ככה שווה השבועה של היהודים. כל הדבר הזה מונח לפתחו של דוד בסוף ימיו.
למה יש חילוק פה של לבני ישראל ויהודה?
כאן
אותו
לבני ישראל ויהודה. פסוק ב'. אני לא יודע להגיד לך, יש, זו חלוקה שמופיעה הרבה פעמים, רואים שזו הייתה חלוקה קיימת. בסדר, לכל אורך
קצר. ישראל ויהודה, זה בא בחיבור.
כן, כן. שאול
דאגם ליהודה.
זו חלוקה שהיא קיימת. שבט יהודה, גם בתקופת שאול, תמיד שמר על איזושהי עצמאות או אוטונומיה. ייחודיות כזאת. יפה. אז זה בעצם המבוא לסיפור שאנחנו נמצאים כאן. מגיע הרעב, מידה כנגד מידה, על הרעב שבא על הגבעונים. הרעב שבא על הגבעונים, זה מוזר, זה הזוי, אבל דווקא הגבעונים הכי צריך להיזהר בכבודם בגלל השבועה שנשבעו להם. ויש כאן בעצם סוגיה של חילול השם. ודוד צריך לפתור את הסוגיה הזאת. טוב, באמת...
זה בסוף ימיו. רק בסוף ימיו זה
כן,
יפה,
נכון.
לא יכול
לפתור
את זה בהתחלה.
לא, בהתחלה, בסוף ימיו שהמלכות מתייצבת בידה, אבל זו עכשיו סוגרת כל הפינות שעוד קשורות לשאול. עכשיו דוד מבקש כאן מה לעשות, וכאן בעצם מתגלה האכזריות של הגבעונים, שהם פשוט דורשים שום דבר חוץ מ... הם לא דורשים פיצוי, טוב, לא הייתה לנו פרנסה, בואו תבטיחו לנו עכשיו פיצוי, פרנסה בשפע לכל החיים. או פיצוי כספי, או דברים כאלה, הם פשוט דורשים נקמה. זה רשעות לשם שמיים.
איך הוא מסכים?
מה? אין ברירה, כלומר, זה בדיוק העניין. לפני שאתה שואל איך הוא מסכים, איך הוא בכלל יכול לתת? איך אפשר למסור שבעה אנשים ככה להריגה? תשובה, דינה דמלכותא דינה. בעצם יוצא ששבעת האנשים האלו הם רודפים של כלל ישראל. כי בגלל הסיפור הזה, יש רעב על כל ישראל, ואני מזכיר לכם, רעב זה גזר דין מוות, זה לא שום דבר אחר. זה לא שאין קרמלי במקרר. זה גזר דין מוות. אז יש כאן, מכאן לומדים חלק מן הראשונים את העוצמה של דינא דמלכותא דינא, שיש סמכות למלך גם למסור אנשים לכזה מצב, אבל זה בוודאי מעביר את הפרוז'קטור לגבעונים ולאכזריות המרובה שלה. מה שהם רוצים זה רק נקמה. טוב. עד עכשיו דיבר, כן. חז"ל אומרים לנו, שהאופן שבו שאול המית את הגבעונים, זה לא היה בצורה ישירה, אלא הגבעונים, העיסוק שלהם היה, הפרנסה שלהם הייתה מזה שהם סיפקו פרנסה, מים לכהני נוב. ברגע שנוב עיר הכהנים מושמדה, נשארו בלי פרנסה. ושאול לא דאג להם לפרנסה חלופית. לא, לא, מצוין, תמותו ברעב, עוד יותר טוב. הרווחנו שתי ספרים במכה אחת. גם חיסלנו את נוב עיר הכהנים המורדת, וגם אתם תמותו ברעב. אתם מפריעים לי כאן. ועל זה באחרון אף השם. בסדר? ברור? יופי. כן. מה? זה דואג שילם, שאול שילם, כן? ואנשים דואג שילם על הדבר הזה בחייו, כפי דברנו באחד השיעורים, דוד הרג אותו, מה? וגם דוד משלם בעצמו, גם דוד משלם בעצמו כאן.
הוא מעניש את שאול,
אז זה בדיוק, אני חושב שאנחנו לא מספיק שמים לב לדבר הזה אולי. 3 שנים רעב למלך זה העונש הכי גדול. הוא אחראי על העם. אם אתה לא מסוגל לספק לעם שלך את הדבר הכי בסיסי שזה אוכל, וזה ברור שזה מגיע מאיזה מקום שתקוע שם למעלה, זה הדבר החמור ביותר, הנורא מכולם. דוד, זה הכל. מלך שהוא מצטייר כמלך צדיק, מלך שמצטייר כמלך שהקדוש ברוך הוא איתו, מלך שכותב ספר תהילים, 3 שנים רעב, 3 שנים הקדוש ברוך הוא נועל. תזכרו הפסוקים של אליהו, כן, אליהו, כמה שנים היה בצורת בשנות אליהו? מה? 3 שנים וכל התנ״ך רועש מהדבר הזה, אחאב מחפש מים, רוצה להרוג, קורא לעוכר ישראל אליהו שהוריד את הבצורת, והנה כאן דוד, יש לו 3 שנים רעב, הוא מחפש ולא יודע מה. תכף תראו שזה לא נגמר בזה. זה לא נגמר בזה. עד עכשיו דיברנו על 2 מעגלים. מעגל אחד של חילול השבועה לגבעונים, מעגל שני בעצם פנימי שגם לדוד יש... המעגל הראשון נעשה כביכול רק על ידי שאול, הוא פגע בגבעונים. בפנים אנחנו יודעים שגם דוד יש לו שם איזה חלק בסיפור הזה של נביא הכהנים, אבל יש מעגל שלישי שהוא רמוז בפרק הזה. מה קשה לכם בפסוק ו? מה קשה לך?
הם דורשים מבנה, הוא אומר, אני אתן לכם משלי.
לא, הוא לא אומר, אני אתן, הוא אומר, אני אתן מה שביקשתם.
אתה אומר, אני זה רק לגבי הבקשה, לא
לגבי הבקשה. כן. כלומר, מה קשה? כן, הרי הגבעונים, כדרכם של רשעים, מתחילים, דוד אומר להם, מה אתם רוצים? לא, כלום, שום דבר, אנחנו לא רוצים כלום, שום דבר. לא, לא כסף, לא רוצים להרוג אף אחד, משחקים אותה כזה צדיקים. דוד לוחץ, מה אתם רוצים? אנחנו רוצים 7 להרוג. הרשעות יוצאת. אבל אז, בתוך הפסוק, יש איזו מילה שהיא לא מובנת. הם קוראים לשאול מה? בחיר השם, זה כינוי עצום, כינוי אדיר. בטח לא הם אמורים להגיד אותו. נכון?
זה לא הכוונה שבוקיו היה המלך, מלך
בחיר
השם.
כאילו, אתה אומר. אם טוב לכם התירוץ, אז בסדר, אני מרשה לך להישאר איתו. לי זה יותר קשה. מה?
התנ"ך לא מכנה אותו בעוד מקומות בחיר
השם. כן, התנ"ך בעצמו, כן, כן. התנ"ך בעצמו מכנה את שאול בחיר השם. מה? נכון? לפני הגיבונים, בתחילת... האיש אשר, זה האיש אשר בחר השם וכו'. בחיר השם זה כינוי עצום לשאול, והוא נשמע מפי הגבעונים. זה פעם אחת. ופעם שנייה, יש כאן איזה תפר לא ברור בין פסוק י' ל-י' ב'. נכון? בואו נקרא רגע את הפסוקים. נקרא עוד פעם מפסוק י'. ותיקח ריצו בתיה את השק ותתהו לה אל הצור מתחילת קציר עד ניתח מים עליהם מן השמיים. ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם בהתחלת שדה לילה, ויוגד לדוד את אשר עשתה רצפה בתאי פילג שאול, וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו מת בעלי יבש גלעד, אשר גנבו אותם מרחוב בית שן, אשר תלאום שם הפלישתים, ביום הקוד פלישתים את שאול בגלבוע. יעל משם את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו ויעשו את עצמות המוקעים וכו'. אתם מצליחים להבין את הקשר בין הפסוקים? כלומר, רבותיי, מתגלה כאן בעצם, מתגלה פה בעצם סיבה שלישית לחרון אף השם על ישראל. זה רק מלובש באיזה סוגיה גבעונית כזאת. אבל באמת זו סיבה עמוקה. כלומר, בעצם מה שקורה כאן זה את הדבר הבא. דוד פתאום נפגש עם איזה סוגיה פתוחה מימי שאול. משהו מוזר. באמת, יש מקום להגיד שהגבעונים הם לא כאלה חשובים. כדי שהקדוש ברוך הוא יביא רעב על עם ישראל 3 שנים. בסדר, היה כאן... אבל זה איזה מין רמז שמופיע לדוד, יש כאן משהו פתוח. יש כאן סוגיה... מה? שאול פתוח! אתה דוד המלך, שאתה חתן של שאול, ואתה כל חייך התאמצת להיות המשך לשאול. איך יכול להיות ששאול מלך ישראל ובניו עדיין לא הובאו לקבורה ממלכתית בחלקת גדולי האומה? איך זה יכול להיות? שכל המוות של שאול וכל בסדר, עשית קינה, כל הכבוד וכולי. אבל מה היה? הפלישתים לקחו את גבייתו של שאול המלך ותקעו אותה ויחד עם בניו בבית שאן, ביזיון שאין כדוגמתו. מתארגנים להם אנשי יבש גלעד, פינה צדדית מאוד בעם ישראל יחסית, צפון מזרחית כזאת, שבט יחסית נידח, שיש להם באופן אישי חובת הכרת הטוב לשאול, כי שאול הציל אותם לפני הרבה מאוד שנים מאיום של בני עמון. אתם זוכרים, בתחילת ספר שמואל. אז בני יבש גלעד יש להם חובת הכרת הטוב לשאול, והם שולחים איזה כוח משימתי מבצעי, שפולש לבית שאן, עולה על החומה, לוקח את העצמות, ומביא אותם לקבורה צנועה ושקטה, בפינה הדרום-מזרחי, הצפון-מזרחית של ממלכת ישראל. ושם זה נשאר. זה כבוד למלך ישראל? זה כבוד לשאול? אתה מבזה אותו. אם אתה מבזה אותו, יבוא עוד בזיונות. אם אתה מבזה אותו, אם אתה משאיר את... כל עוד שאול לא הובא לקבורה, יש סוגיות פתוחות. שימשיכו להציק לך ולבוא מולך, פתאום יבואו לך גבעונים, פתאום יהיה רעב, פתאום יהיה המון המון דברים. ודוד מנסה להבין מאיפה זה מגיע. זה... רבותיי, הרעב הזה לא מסתדר עם כלום. הוא לא על שום רצף. הרי דיברנו כבר, היה כבר משבר, דוד כבר עבר, מרד אחד ועוד מרד, אבשלום ושבע בן ביכי, וכבר קראנו כאן איזה פסוקי קביעות שכבר הכל כבר נשאר כמו שצריך, ופתאום איזה מין יציאה כזאת רעב שמערבב את הכל, מאיפה זה מגיע? מאיפה זה מגיע? מכבודו של מלך ישראל שאול. על זה אומרים חז"ל, למה הגיע הרעב הזה? סיבה פנימית? על שנתעצלו בהספדו של שאול מלך ישראל. ורק, כלומר, בעצם מה שקרה במילים שלנו ששאול, דוד היה כבר אחריו. זהו, אחרי הקינה ואחרי ההספד, דוד התחיל לנהל את הממלכה, ובסדר, הייתה תקופה. עכשיו יש לנו הרבה מאוד עיסוקים לנהל כאן, אבל כבודו של המלך הראשון זועק מיבש גלעד. ורק כשמכריחים את דוד בזום אין לחזור חזרה לסוגיית שאול, פתאום באות תביעות נגד שאול. ואז דוד צריך לנסות להגן, אבל זה כבר מאוחר מדי. ועכשיו יש גם, משתלם כאן איזה מחיר, לוקחים בני פלגשים. דין הזה מלכות הדין, עבורים אותם, זה סוגיה קשה, גם קשה לנו להבין אותם, אבל כנראה בזמנם זה היה יותר מובן. ודוד פתאום נאלץ להגן על מפיבושת, הוא נזכר בברית שהוא קראת עם יונתן, שהוא התחייב שהוא יגן על זרעו. ופתאום דוד רואה מה עושה רצפה בת איה, אותה צדקת, פילגש, צדקת, איך היא מנסה להגן על הגופות שלה, של הילדים שלה, לא? כן, שני הילדים שלה, ואת חמשת בני מיכל בת שאול, איך היא מגינה עליהם? הגבעונים הרשעים האלה רצו שיוקירו אותם, כלומר שלא יקברו אותם, הוקעה זה שלא קוברים אותם. עוד שנייה, הוקעה שאין קבורה. אין קבורה, ובמשך כל ימי החום. והיא שמה, נמצאת, שומרת עליהם, שומרת על כבודם. וכמו שכאן הוזכר, זה מפיל לדוד את האסימון. רגע, הפילגש הזאת שומרת על הילדים של שהם זה, ומה עם עצמות שאול? מה עם כבודו של המלך? זה שיקוף לביזיון הכי גדול שהוא רובט על דוד המלך, שלא דאגת לכבודו ולהספדו הראוי של שאול, ולכן הסוגיות האלה המשיכו להתפוצץ לך בפרצוף. כן. סוגיה מורכבת מאוד במסכת סנהדרין, איך בדיוק...
היא עזרה לו, נכון?
מה?
היא עזרה לו, אבל היא בוח.
כן.
היא הייתה אשתו,
היא עזרה לו. הייתה אשתו, כן. שם הוא הורג
את הבנים שלה?
זה לא הוא הורג.
זה ברור, אבל בכל זאת, הוא לא יכול למצוא איזשהו משהו...
הוא חיפש, אין.
הרי, הנה, שאול חייב להם את החוב הזה, נכון?
כן.
ודוד לא חייב למיכל?
חייב לה, חייב לה. אני חושב שדוד עשה את זה בקלות. אין לו ברירה. מה אתה רוצה שיגיד? זה, עכשיו כל העם ימות ברעב? הרעב זה לא מגיע ממנו, ולא מגיע, הרעב זה מגיע מהשם. ודוד שואל בהשם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, זכרון האף על בית שאול, והם צריכים לשלם את המחיר. אין לו ברירה. אז יש את מפיבושת בן יונתן, שהוא דוד נשבע, אז תשימו לב, יש פה עוד פעם שבועה. כאילו, הגבעונים, שאול הפר את השבועה איתם, ודוד כאן מקיים את השבועה שלו. פעם אחת, ואין לו ברירה, מה יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות? זו סיטואציה נוראה, זה פרק שכולם פה רק מפסידים. כמו הסיפור עם הגבעונים וכמו הסיפור עם נוב. יש כאן רק מפסידים. אבל מתוך המצב הנורא הזה, כן נעשה כאן רק תיקון אחד, שאי אפשר לסיים את ספר שמואל בלעדיו. לא יכול להיות שאנחנו נסיים את ספר שמואל, שיותר מחצי ממנו עסקנו בשאול מלך ישראל, ועם כל המשברים והקשיים ראינו איזה דמות ענקית זאת, ושאול ימשיך להיות קבור ביבש גלעד. והדבר הזה בעצמו מעורר חרון אף השם על ישראל. לא יכול להיות שדוד לא ידאג, ידאג לכבודו של, של שאול, כיוון שהסוגיה עוד פתוחה, אז הדינים עוד ממשיכים להקות, והגבעונים, וכאילו, כאילו שאול עדיין קיים. אם שאול, אני מניח שאם שאול היה נקבר, אז יכול להיות שגם אצל הגבעונים הייתה, זהו, הוא כבר אחרינו שאול, זה כבר, זהו, אין עכשיו מתחיל עכשיו לנקום במתים. רב אברום תמיד היה אומר, זה צדיק לברכה, לא עושים חשבונות עם המתים. לא עושים, זה מין סברה ירושלמית כזאת. שואלים אותו, אני יודע מה, בן שמאוד מאוד כעס על אביו, לא יודע, הם רבו ביניהם, ואז אבא נפטר. אז הבן אומר, שאל את רב אברום, האם ללכת להזכרות ולזה וכל מיני? לא עושים חשבונות עם המתים. די, נגמר, ספיק, עכשיו המתים צריכים את ה... אז גם אני מניע אם שאול היה נקבר, אני אומר כאן איזה אפשרות, הנושא היה נסגר, נחתם, היה... אז יכול להיות שגם הגבעונים הייתה עוברת עליהם איזה רוח של פיוס, אבל כיוון ששאול לא קבור, אז הוא כאילו עדיין חי. סוגיה פתוחה, זה פצע מדמם אצלם, אז זה... כן, שאלות.
מצד
שני, צריך גם להרוג את בני בנים שלו. מה זה? אל תטפל בעצמות, תטפל בבנים שלו, זה יותר, יש לי כבוד למלך. כן, אני מסכים איתך שזה לא הגיוני, כי אנחנו לא עוסקים פה בשיעור מתמטיקה. זה החיים עצמם, ובתוך סיטואציה אחת יכולים להיות אור וחושך משמשים בערבוביה. כלומר, יש כאן איזה חוב שרובץ על בית שאול, ואין ברירה אלא לשלם אותו, כי עם ישראל בסכנה.
אבל בנים יכולים להיות מומתים על
אבות? מה? לא בחטא פרטי. לא בחטא פרטי. וגם לא בהלכה הרגילה, רק בדינא דמלכותא. כאילו, זה משהו שהוא לא... אז מצד אחד, ומצד שני, אותו מעשה עצמו מזכיר שיש לי חוב מכיוון אחר לשאול המלך. אני מסכים איתך שזה לא הגיוני, זה ממש לא הגיוני. אבל החיים הם לא הגיוניים. החיים הם מורכבים מתנועות סתרות אחת עם השנייה. כן.
דיברת מקודם על הקטע של מיכל בת שאול.
כן.
הבנים שלהם יבוא. הרי היה רשום... שדוד העלה את ארון השם, נכון? מיכל
כן.
אמר איזה משהו, והיה רשום למיכל לא היה בנים עד יום אותה.
כן, לא היה בנים, אז לכן... בגלל... כן, לא היה לבנים מדוד עד יום אותה. הבנים מישהו אחר, אבל מדוד לא היה.
אוקיי.
בסדר? דרך אגב, אם כבר הזכרנו, קשור פרשת השבוע. הזוג היחיד שכתוב עליו בתורה שהם אהבו אחת הש... לא היחיד, סליחה, אבל הראשון שכתוב עליו שהוא אהב את אשתו, מי זה?
יצחק.
ויהב... ויביאה האוהל עשרה אמו ויהביה וינחם יצחק אחרי אמו. נכון, זה קראנו בפרשה שעברה. אבל האישה היחידה שכתוב עליה שהיא אוהבת את בעלה, זאת מיכל בת שאול. כל שאר הזוגות בתנ״ך, הבעל אוהב את האישה, יעקב אוהב את רחל, ויהב גם את רחל מלאה וכו' וכו'. אבל האישה היחידה, איך כתוב עליה? מיכל בת שאול. זוכרים? זה דבר חשוב מאוד. זה מקור לכך שגם לאישה יש אפשרות כן ליזום את השידוך. פסוק כ' בפרק י"ח: ותאהב מיכל בת שאול את דוד ויגידו לשאול וישר הדבר בעיניו. זה ככה. אז זה בעצם הרצף של הפרק הזה, שהוא פרק מאוד מבולגן, ונראה לנו לא כך ברור, בעצם אנחנו קצת מצליחים לחשוף כאן בעצם מה קורה. יש כאן, ואני חוזר קצת על הסדר, יש כאן בעצם במבט ראשון, יש כאן סוגיה כאילו של חילול השם. שאול פגע בהם, טוב, חילול השם, צריך לסגור את זה. התגובה לא כל כך מספיק ברורה לנו, למה כל כך הרבה שנים רעה, ולא... בעומק אנחנו בעצם מגלים שסוגיית חילול השם קשורה בכלל לבור אחר בספר שמואל, שזה הריגת נוביר הכהנים, שגם דוד יש לו חלק בה. וזה גם כן עדיין סוגיה לא פתורה, זה מין איזה... יש דברים במאורעות בעם ישראל שזה פשוט פצצה שלא גומרת להתפוצץ. היא כל הזמן טובעת את שאלה, לדוגמה מכירת יוסף, נכון? אז אומרים שאין לך דור שלא משלמים על מכירת יוסף. חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר, יום פקדתי ופקדתי בכל דור, חוטא קצת מחטא העגל. הריגת זכריה הנביא, בנו של יהוידע הנביא, שהיה גם נביא וגם כהן, אם יהרג כהן ונביא בבית השם, הגמרא מספרת שזה עוד אדם היה מבעבע עד שהגיע נבוכדנצר ושחט עליו המון המון ילדים, ואדם של זכריה מבעבע. אם יהרג כהן ונביא בבית השם, מה?
היה נשמעאל, שאברהם סילח אותו.
כן, 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 יש כל מיני סוגיות שהן כאילו לא נגמרות. גם הריגת נוביר הכהנים היא סוגיה פתוחה. אמיתי, זה כמו חור שחור שסוחב אליו כל מיני דברים. מוצדקים, לא מוצדקים, זה מגנט שחור שלוקח פנימה. אבל בעומק של זה אנחנו בעצם מבינים שהסוגיות האלה בעצם נשארות פתוחות ולא נסגרו כבר, כי מי שהיה הכי קשור אליהם, הוא פתוח עדיין. שאול עדיין לא קבור. בסדר, הוא קבור בפינה הצדדית, אבל עדיין לא נעשתה לבעיה ממלכתית, כמו שנעשה נגיד לאבנר, לא ניסו הספדים, לא הובא לקבורה מרכזית, לא, הפינה הזאת עדיין לא נסגרה, ולכן, כיוון שזה עדיין לא סגור, כל הדברים הבעייתים עדיין מבעבעים, מבקשים את תיקונם. וכשדוד רואה את הדבר הזה, נאלץ להתמודד, בעת ובעונה אחת, גם עם הסוגיה הקשה, ואני מסכים פה עם השואל, זה קשה ביותר, זה נורא והיום. אתה צריך למסור את הילדים של אשתך הקודמת, זה כמעט דבר שכמעט בלתי אפשרי לדמיין אותו, אבל אין ברירה, כי זה סכנת חיים על האומה כולה. ודוד רואה גם את המסירות ואת ההגנה של רצפה בתיה, זה סוגר אצלו את כל המעגל, שבעצם הוא לא נהג כבוד בעצמותיהם של שאול ויונתן. הם בעצם קיבלו טיפול פרטי, אנשי אבש גילה טיפלו בהם, אבל לא טיפול כללי. הפרק הזה מבחינתנו, המהלך הזה מסתיים, וילך דוד, ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו, את בעלי אבש גילד אשר גנבו אותם מרחוב בית שאן. גנבו! הם עשו איזה גנבה חיובית, אבל זה היה כגנבים בלילה. כך כתוב, הם גנבו אותם בלילה וקברו אותם גם שאול נקבר בלילה, לא ביום בכלל. בחשיכה. אשר תלאו פלישתים ביבקות פלישתים את שאול בגלבוע, ויעל משם את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו, ויאספו את העצמות המוקעים. אז עכשיו גם המוקעים האלו זוכים לכבוד. כן.
לגבי אלה שנמסרו, הילדים של שאול שנמסרו,
נכון.
כתוב פה מוקעים,
נכון.
הם ביד הגבעונים והיו קיעום בהר לפני השם, זה פסוק ט',
נכון.
אולי זה אסוציאציה למה שכתוב פה, ויאספו את עצמות המוקעים,
כן.
דוד.
כן.
הוא נתן אנשים, הם היו מוקעים עכשיו.
הם היו מוקעים על החובה.
תזכור בדיוק. את המוקעים האלה.
יפה מאוד. כן. אתה רואה את העצמות שלהם מוקעים פה על הגבעה, מה עם העצמות של שאול ויונתן שהיו מוקעים? מוקעים על החומה. עכשיו יכול להיות שגם הפסוק הזה ויאספו את עצמות המוקעים, זה שדוד קבר את שאול ויונתן ואת המוקעים כולם ביחד. ואז יוצא שבאמת אותם שבעה מתו, הרגו אותם, אבל אחר כך הם זכו לכבוד גדול מאוד. הם זוכים להיקבר יחד עם המלך. ודוד מתקן גם את הכבוד שלהם. ויקברו את עצמות שאול ויונתן בו בארץ בנימין, בצלע, בקבר קיש אביו, ויעשו כל אשר ציווה המלך. מה הכוונה ויעשו כל אשר ציווה המלך? הספידו אותם, לוויה מכובדת, בנחלת האבות, ויעתר אלוהים לארץ אחריכם. הרי לכם פרק מורכב, שבעצם יש כאן אירוע אחד שמורכב משלוש סיבות, שלושה מעגלים אחד לפנים מן השני, ודוד מצליח להתמודד עם הדבר הזה, ולכן את הפינה הזאת, אמרנו, זה לא פינה, זה אבן תשתית מאוד משמעותית, אנחנו הרי בסיום ספר שמואל, שהיא היחס והכבוד, ומתן המקום הראוי לשאול מלך ישראל עם כל הכישלונות ועם כל הקשיים שלו, אבל זה שאול מלך ישראל, כן, שזה ודאי מזומן לחיי העולם הבא, שהדבר הזה דוד בסופו של דבר סוגר, וזה רבותיי, זה גם רמוז בגמרא מסכת תענית. הגמרא אומרת כך, הגמרא שם מדברת, רבונה אומר בן שנה שאול במולכו, אז הגמרא שאומרת בן שנה בלא חטא, אז נדמה לי אומר רבונה או רב נחמן, מי אמר? ואולי זה בן שנה כתינוק המלוכלך בטיט וצועה בגלל החטאים, בלילה באו אליו ביוטים בחלום, אז הבין שהוא עשה משהו לא טוב, אז הוא קם בבוקר אמר נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש, לא מספיק, בלילה למחרת עוד פעם סיוטים, הוא הבין שהוא לא מספיק ואמר, קם בבוקר ואמר נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש מלך ישראל. לא סתם הגמרא מביאה את המילה עצמות. כי רק כשנאספו עצמותיו של שאול והובאו לקבורה בקבר בנייקיש אביו, רק אז בעצם המלכות שלו הסתיימה וקיבלה את המקום ואת הערך הראוי לה. כן.
שאלה לא דווקא, אתה רגע למשהו כללי יותר שאני שם לב בתנך, שאלת מימה, יכול להיות שיש על התשובה פשוט.
שאלת מימות הן הכי טובות, זה הכי יפה, כן.
כן, אני מנצל עם זה. הרבה פעמים בתנ״ך רשום דברים בהקבלה, מיד דברים עוקבים אחד אחרי השני. פה רשום דוד, הייתה לו בעיה של בצורת, עם רצפה בתיה, אבל פתאום רשום שהוא נתן לקבורה את עצמות שאול, נכון? כן. ואז חז"ל מזה דורשים שבגלל זה היה את הרעב. כן. למה התנ"ך לא נותן בצורה מפורשת את זה שהרעב היה בעקבות העצמות של שאול? למה אנחנו צריכים להקיש את זה מתוך הכתוב תמיד, את הדברים האלה? כאילו, מה העניין הזה ש...
אתה בעצם שואל מה המקום של המדרש? ולמה לא הכל כתוב במפורש?
למה לא כתוב מפורש? יש הרבה דברים, דווקא הדברים המשמעותיים אנחנו צריכים
להקיש בעצמנו. כן. דבר מתוך דבר, למה לא לתת מפורש? ואז הכל ייפטר וזהו. כי הרי זה משהו שחזל נותנים. מי יודע אם זה באמת מה שהיה כתוב להתכוון? אני יכול להבין את השאלה שלי. כן. האמת, זו שאלה טובה מאוד. יש לזה מגוון, אני חושב מגוון תשובות, בטח לא את כולם אני יודע, אני רק אענה לך בתשובה אחת. התנ"ך הוא אחרי הכל כתוב בצורה מתומצתת. תורה שבכתב. ואם כל דבר אתה תכתוב עכשיו את כל הפירוט, את כל הזה, אז יהיה איזה משהו כזה שהוא... תנ"ך נכנסו לתוך הקדה לצפרים, רק האירועים המתומצתים, המדויקים, ובאמת הם זוקקים איזושהי הרחבה. ולכן גם התורה וגם התנ"ך בנויים על המידות האלו שהדברים נדרשים בהם. אחרת זה יהיה משהו שהוא יהיה כמעט בלתי ניתן... בלתי ניתן להחיל אותו פעם אחת. ופעם שנייה, לעולם, כשאתה רוצה לדבר בכמה ממדים, אתה חייב להשאיר משהו לבעל פה. ברגע שהכל כתוב, זה נהיה חד-ממדי ופעמים פלסטי ופלקטי. וכשהדברים כתובים ורמוזים, אתה יוצא לאיזשהו תהליך של חיפוש תוך כדי הפרק, אז הלימוד הוא הרבה יותר משמעותי. אבל אני צריך עוד לחשוב על השאלה שלך, אני לא לגמרי בטוח שזה אלה התשובות
היחידות. יש שיעור של הרב פיירמן אחר כך.
כן?
אנחנו עומדים יהושע בגובה הנשמה, איך הוא קורא לזה. כן. אין שום אפשרות לפרש את התורה, אין שום אפשרות לפרש את התורה ואת התנ"ך בפשט שאנחנו קוראים לזה.
כן.
ויש לנו, אנחנו נתן ארבעה שיעורים הקדמה לעניין, איך יורדים לעניין של מדרשי חז"ל, של פשט, רש,
רמז
וסוד. אין, זה אבוד, אין שום אפשרות לדעת, התנ"ך הוא לא ספר היסטור.
לא ספר היסטור.
הוא בא ללמד אותנו דברים עמוקים. תתחיל לכתוב את כל הזה, אז יש אלף סיבות שלא נגמור את זה.
תסכו למצוא רבותיי. אה, שכן.